כשאנחנו מדברים פה על דרוש הכיווי של רמח"ל, הדברים בנויים על הפסוק לישועוסכו כביסי הוויה. לישועוסכו כביסי השם, זה המדרש כבר עומד על הדברים ואומר לישועוסכו כביסי השם, אומר רבי יצחוק, הכל בכיווי, ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. יש פה ארבעה דברים, כמו שהיה עבוד את ישראל, הכל של סורמה, אגיד, עומד על זה, ומסביר באמת מה זה ארבעה הדברים האלה. אבל הפוסק מביא פה, המדרש מביא פה בבריש ישראל, הוא מביא פה באמת את המקורות לכל דבר. הוא אומר, ייסורים בכיווי, ידע עוד הכתיב, אף אורך משפטיך, השם כיווינוך, אלו ייסורים. לשמך ולזכרך תאוות נפש, לשמך זו קדושת השם, ולזכרך זו זכות אבות, תאוות נפש זו תאוותו של העולם הבא. אז פה יש ארבעה דברים שהם בכיווי. חוץ מזה מוסיף המדרש ואומר, חנינה בכיווי, השם חננו לך כיווינו. מה הכוונה חנינה? זה יש בעצם והתחנן לפני השם, והתחנן זה לקבל מתנת חינם. כתוב שמשה רבינו כשהוא עלה לשמיים הוא ראה אוצרות, אוצרות של ברכה, אוצרות של שפע, ואז הוא ראה אוצר נוסף, אוצר מיוחד. שאל מה זה האוצר הזה? אמרו לו, האוצר הזה זה האוצר של חנינה. למי שאין בידו מעשים ואין בידו כלום, הקדוש ברוך הוא נותן לו מהאוצר הזה. זה אוצר מיוחד, אוצר של חינם, שהאוצר הזה לכונן בחינם את מי שלא ראוי ואין סיבה לתת לו. זה בעצם האוצר שהוא גבוה מכל האוצרות. שימו לב שגם בפיוט של במויצוי מנוחו כי דמנוחו תחילו, בפיוט הראשון של הלילה הראשון של סליחות של אשכנזים, אז אומרים שם לכוננם חינם, אדון אם עצמו פשעי כהלך. כן? אם עצמו פשעי כהלך, יש לנו המון המון פשעים עצומים. נסה גבם מאוצר המוכן בזבולך, עדיך לכון חינם באים אליך, לשמוע על הרינה ולתפילה. לכוננם חינם מאוצר המנוצר. זאת אומרת, יש את האוצר הזה, גם אם אין בנו מעשים, גם אם אין בנו כלום, תכונן אותנו, תתן לנו בחנינה במקום הזה. אומר המדרש, איך מקבלים את החנינה הזאת? איך אנחנו זוכים לשערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח את האוצר הזה? איך מגיעים לזה? בכיווי. זה הקו, זה התקווה. על ידי התקווה, בכוח התקווה, אנחנו יוצרים את הקו שמגיע לשמי שמיים, הוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר, ומשם אנחנו מקבלים. סליחה, בכיווי, זה סיום המדרש, כי אימך הסליחה, מכתיב בתרי, כיוויתי הוויה, כיוויתי השם. כי אימך הסליחה למען תברא, כיוויתי השם. על ידי הכיווי מגיע הסליחה. על ידי כיווי מגיע הסליחה, זה אנחנו נראה בעזרת השם שהרמח"ל מסביר בהמשך, אבל כעת בוא נדבר קצת על הנקודה של חנינה בכיווי. יש שפע שעומד להגיע לעולם. הוא מחכה להגיע לעולם, הוא מתגעגע להגיע לעולם, אבל הוא מחכה שאנחנו נבקש אותו, שאנחנו נקווה, נשתוקק אליו, ואז יימשך הקו ויימשכו הדברים פנימה. זאת הצורה שהקדוש ברוך הוא העמיד את העולם. הצורה שהקדוש ברוך הוא העמיד את העולם זה שאנחנו מבקשים, אנחנו מקווים, ואז נמשך הקו ומאיר את העולם ומגיע השפע ומתגלה הטוב. העולם הוא בבסיס טוב, הוא מחכה להגיע לטוב, וזה תלוי בפעולות שלנו, במעשים שלנו, בתפילה שלנו, שהיא מעוררת את הטוב, מקרבת את הטוב ומביאה אותו אלינו. אומר הרב, הרמח"ל, בדרוש הכיווי, הדשאים, פה אנחנו אוחזים בלימוד, הדשאים עמדו על פתח הקרקע ולא יצאו, עד שהתפלל עליהם אדם הראשון, כמו רב חולין, והרש"י מביא את זה על התורה, הדשאים, הקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ, הוא ציווה על הדשא לצמוח, והדשא צמח ועמד על פתח הארץ ולא יצא. הכל מוכן, הוא מוכן, הוא פה, הוא כבר גדל, הוא כבר נמצא, הוא עומד על פתח הארץ, אבל לא יצאו. עד שהתפלל עליהם אדם הראשון, הגיע תפילה, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, כן? ואדם עין לעבוד את האדמה, אם אין אדם להתפלל שלא היה, אדם שמכיר בטובתן של גשמים. זאת תפילה. להכיר בטובתם של גשמים, לרצות את הדבר הזה, לבקש אותו. אז רב שמשון פינקוס הצל היה מגדיר את זה, הוא אומר מה? הוא ידע שיש דבר כזה גשם? הוא אף פעם לא ראה גשם. אז מה הוא עשה? הוא אומר, הסתובב אדם הראשון בעולם, והיה צמא. ואז אמר, ריבונו של עולם, תיתן מים. ופשוט התחיל להגדל, גשם מהשמיים. הכל חיכה, כל הדשאים מחכים. האדם הראשון לא ידע שצריך להיות פה דשאים, ולבקש עליהם שהם יצאו. לא. אבל הוא ביקש, הוא התגעגע לדבר הזה, הוא רצה אותו, הוא ביקש אותו, ואז ירד גשם מהשמיים, והצמיח את כל בני האדמה. השפע נמצא, השפע מחכה, הוא נמצא פה מוכן לך הרבה 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 מעבר למה שאתה אי פעם יכול לדמיין אפילו. אתה מרגיש קצת צמא, אתה לא, בכלל לא חושב על עולם שלם חום, בלי שום דבר שצומח, ובמילה אחת שאתה אומר, תן מים, מגיע כזה שפע של גשם, ג'ונגלים, יערות גשם, ירק בכל מקום, תהליך פוטוסינתזה, חיים, חיים, חיים לעולם, בלי קשר ובלי השוואה לבקשה של האדם. בלי קשר. העולם בלי תהליך הדשאים שצומחים והאילנות של כל אלה שצומחים, הם עמדו על פתח קרקע. זאת בריאת העולם, זאת צורת העולם. עולם יפה, עולם פורח, עולם ירוק. זאת הצורה של העולם. אבל זה לא יקרה בלי שתקווה לזה. זה לא יקרה בלי שתקווה אפילו במשהו לדבר הזה, יבואו גשמים, יצמח הכל. טוב, והרב, הרמח"ל מביא את זה להראות לנו, ללמד אותנו את היסוד הזה של התקווה. כשאתה מקווה לטוב, ואתה יודע שהולך להיות טוב, ואתה יודע שיש לנו אבינו אבא רחמן, אבא אוהב, אבא רחום, ואתה מאמין בו ומקווה אליו ומדבר איתו ומתפלל אליו, הדברים מאירים וכל העולם מואר והעולם מתחיל לחיות. הלבנה מקבלת מן השמש. זאת אומרת, גם הלבנה מקבלת מן השמש, זו צורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הלבנה מקבלת מן השמש, היא נותנת אור לעולם ממה שהיא מקבלת. פה הוא נכנס למשהו אני לא יודע מה הוא מתכוון, אני רק מציע, בסדר? עם ישראל מכונים כלבנה, זה אנחנו יודעים, חז"ל אומרים את זה בכל מקום, שזה המון ראיות. עם ישראל זה כמו השמש והירח, עם ישראל דומה ללבנה, מבחינת המלכות, כנסת ישראל. ופה הוא בעצם בא ומדגיש, האדם נברא להיות מקבל. נכון, יש חלק בחיים של האדם שהוא גם נותן, אדם הוא לא רק מקבל, אבל זה בדיוק כמו הלבנה. הלבנה נותנת, היא מהירה, כן, צא לשדה בלילה כשמקום שאין תאורה, במקום שיש בלילות ירח מלאי, ואתה רואה, זה פשוט מביא אור לעולם. עכשיו, זה נותן? ברור שהלבנה היא נותנת, אבל היא מקבלת. זאת אומרת, האדם, היחס שלו צריך להיות, אני נותן למי שאני יכול סביבי, אני מפרגן ומעניק, אבל מצד שני, אני מצב שאני כל כולי קבלה, אין לי כלום משל עצמי, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא ומחכה לקבל את השפע ממנו. המצב של האדם בעולם זה לעמוד בידיים פשוטות לפני הקדוש ברוך הוא ופשוט לבקש שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליי שפע. זה מצב של לבנה, להכיר בחיסרון שלי, להכיר בפגימה שלי ולעמוד לפני השמש ולבקש, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש. זה מאוד קשה לבן אדם להודות בזה. בן אדם בדרך כלל אוהב לראות את עצמו חזק ויציב ואני לא צריך אף אחד, אבל לא, העבודה של הבן אדם זה לייחל לטוב, להכיר בחיסרון של עצמו ולהאמין בטוב של השם, לראות את ההטבה הנפלאה של הקדוש ברוך הוא שקיימת בכל המערכת של הבריאה ולעמוד לפני השם ולבקש. יש גמור בסוכה, הגמור אומרת שם, השאלה איך מפרשים את הגמור, אבל הגמור אומרת אומר רבבו, לא מדלת מדלת, במדלת ומדלת, אומר רבבו, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים ומים יהיו ערבה ואין שמו עצמם כצפצפה שבערים. זאת אומרת, מה ההבדל בין ערבה לצפצפה? ערבה גדלה על מים, היא צריכה מים, אם לא יהיה לה מים היא תנבול. צפצפה שבערים היא נראית כמו ערבה, נכון? אבל היא נמצאת בערים. זאת אומרת, היא יכולה לגדול בלי הספקה שוטפת של מים, ואם יש תקופה שאין לה מים אז היא מסתדרת בלי זה. זה צפצפה שבערים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים. הקדוש ברוך הוא רוצה, שואף לזה. אני אמרתי שהמצב של עם ישראל יהיה כמו ערבה. כך על מים רבים. כמו על מים רבים, אם אנחנו לא עומדים על מים רבים, אין לנו קיום. אין לנו, אנחנו נובלים מיד. אנחנו חייבים את ההספקה השוטפת של המים. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהכיר שהשפע מגיע ממנו בכל רגע ורגע. זה לא מקום שמקטין את האדם, זה ההפך, מקום שמאוד מאוד מגדיל את האדם, זה נותן לבן אדם עוצמה אחרת לגמרי. תחשבו על זה, תתבוננו בזה, זה פשוט ככה. זה מגדיל את הבן אדם, זה נותן לו חיבור לקדוש ברוך הוא, וכשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אין משהו שאתה מוגבל ממנו, כי אתה מחובר אליו. והמקום הזה, הם שמו עצמם, אנשים מעדיפים לא להיות ישרים, לא להיות טובים ולהאמין בטוב, וזה דורש מהבן אדם אמונה חזקה מאוד בטוב של העולם, בטוב של עצמו, בטוב של הקדוש ברוך הוא. זה תקווה, זה מקום של תקווה, זה לא מקום קל, המקום של התקווה. בוא נשים את זה על השולחן. זה לא מקום קל. זה להיות ערבה על מים רבים. האנשים מעדיפים לברוח מלפני השם, להתחבא בצל עץ הדעת, להתחבא בשיחים, ולא לעמוד לפני השם במצב שהם חסרים וצריכים לקבל. זאת אומרת, זה טבעי, כן. כולנו ירשנו את זה בגנים מהאדם הראשון. את התכונה הזאת של לברוח ולעמוד בצל, וליצור לעצמנו צל חדש, צל עץ הדעת. דיברנו על זה כבר בהרחבה בעבר, על מה זה צל עץ הדעת. והדבר הזה זה בעצם, אין שמו עצמם כצפפה שבערים. דרך אגב, זה הרעיון של הערבה, או שנה רבה. כל הסיפור הזה זה להחיות בתוכנו את התקווה. להחיות בתוכנו את המקום הזה שבו אנחנו עומדים לפני השם ומקווים אליו. כערבה, כערבה על מים רבים, כך על מים רבים. לא כמו צפצפה, לא במצב שאנחנו מסתדרים ויכולים וצריך מפעם לפעם קצת מים, אנחנו מסתדרים לבד. זה מקום, זה המקום שבו האדם נמצא מול הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, יש ביטוי נפלא ברבינו מנויח. רבינו מנויח זה פירוש של הרמב״ם, כן? פירוש של הרמב״ם בהלכות חמץ ומצאה, פרק ז' הלכה ו'. הוא כותב ככה: ואם יצר לו זמנו מאוד, אדם שיש לו צרות בחיים, הזמן מצר לו, דברים לא הולכים לו לא טוב, יבטח בשם, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. יבטח בשם, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. וכמו צרת גלות מצרים הייתה סיבה להטיב להם באחר איתם, כן כל צרות הגלות הזה הם סיבה לישראל להושיעם תשועת עולמים. זאת אומרת, גם במצב שנראה לך שהכל הולך הפוך, אומר רבינו מנויח על הרמב״ם, תבטח במקווה ישראל מושיעו בעת צרה, התקווה של עם ישראל, מקווה ישראל השם, וזה רק סיבה להטיב להם באחר איתם. אז טוב, למעשה זה דבר שאנחנו באמת רואים המון, ויש לנו פה את היסוד הזה של התקווה. וזה עכשיו, יש פה מורכבות מסוימת, כי מצד אחד אנחנו אמורים לעמוד בקבלה מוחלטת לפני הקדוש ברוך הוא, ומצד שני אנחנו אמורים גם לפעול בעולם, לשנות את העולם, להביא אותו למקום טוב יותר. האמת היא שדיברנו על זה בעבר הרבה שיעורים בהרחבה, ולכן אני לא כל כך רוצה לחזור לזה עוד פעם, אבל כשדיברנו על כל הנושא של הנרגנות וכל הנושא של עומק התפילה וכל הנושאים האלה, אז דיברנו על זה שחלק מהעניין של תפילה זה להרגיש את החוסר אונים שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. האדם מרגיש חסר וקשה לו מאוד להודות בחסר שלו. הוא כל היום בהצגות שהכל בסדר והכל מושלם, שקר אחד גדול, כן? אבל איכשהו מנסה למרוח את זה. ולהיות מסוגל לעמוד לפני השם ולהגיד: דעת ממך, רפואה ממך, פרנסה ממך, אני לבד, אין לי כלום. זה מאוד קשה, כי זה לשחרר שליטה על החיים. זה כמו, אבל אני מחזיק ככה, סגור, סגור, שום דבר לא מוכן, לשחרר, אבל אני אומר, שחרר. אבל אני אפסיד את זה, אני לא אסתדר בלי זה. לא, תודה בחוסר עונים שלך, תציף אותו, תעמוד לבני הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל, אני לא יכול. לבד, אני לא יכול, אני צריך את העזרה שלך. תעשה, כי אני לבד לא יכול להסתדר. מאוד מאוד קשה לבן אדם להיות במצב הזה, אבל מה הבעיה? שכשהוא מחזיק ככה, אז יש לו את מה שהוא תפס ביד, אני לא יודע בדיוק מה, אבל הוא תופס את זה עם כל העוצמה. אי אפשר להכניס לשום דבר טוב לתוך היד כשהוא ככה מחזיק. והתפקיד שלנו בתפילה זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולפשוט את הידיים, לא להחזיק במה שיש לנו. לדעת, עבודה יש לי, זה גם ממך. פרנסה יש לי ממך, בריאות יש לי, זה ממך. אין לי בריאות משל עצמי. אנחנו פוחדים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד: תשמע, לא מגיע לי בריאות, זה רק כי אתה נתת לי במתנה. כי אולי יגיד: וואי, אתה יודע מה? לא שמתי לב שבאמת נתן. זה סוג של כפירונת כזאת, כן? זה כאילו הקדוש ברוך הוא לא שם לב שהוא נתן לי, ואל תספר, כמו בחור שעובר בישיבה, נתנו בטעות, נתנו לו שתי מנות. כמובן שזה בטעות, כן? אמין שהוא אוהב אותו, ושהוא רוצה לתת לו שתי מנות, אז מה הוא עושה? מחביא את זה מיד. למה אתה מחביא? תגיד: היי, נתת לי שתיים. והוא לא חושב שהוא, התשובה שהוא יקבל זה בטח, כי אני רוצה שיהיה לך שתיים. הוא בטוח יגיד: טעות, תחזיר. כן, אבל כשאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, ברוך השם, יש לי ילדים, כולם בריאים, אל דבר, שתוק, שלא ישימו לב. כאילו אם בשמיים ישימו לב שמשהו הולך לך טוב, אני לא מגיע לך. אז ברור ש... אבל זה לא נכון, אסור לנו להיות חתולים, כן, שחוטפים את האוכל ובורחים. צריך להיות, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולשחרר ולהגיד: ריבונו של עולם, נתת לי ילדים, הם בריאים, נתת לי אישה, ברוך השם, נתת לי פרנסה, נתת לי לעמוד ולהודות על מה שיש לי. זה מפחיד, אבל זה גם להודות שאם לא אתה, לא היה לי. החוסר אונים הזה הוא דבר שהוא לא קל. איך מגיעים לזה? איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא ומודים בעניות שלנו, תפילה לעני כי יעטוף? איך מגיעים לזה? שאני יודע שהקדוש ברוך הוא טוב והעולם הוא טוב, וזה שלושת התפילות הראשונות של 18, שלושת הברכות הראשונות, זה לספר כמה הקדוש ברוך הוא טוב, לספר כמה הולך להיות טוב בעולם, והולך להיות חיית המתים, וכל מה שקשור לנפילה וחולי ומוות וכל דבר רע, הכל יתרפא והכל יחיה חזרה. ואתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים, מי זה הקדושים בכל יום יעלה לוח הצלה? אני, אתה, כולם. קדושים בכל יום יעלה לוח הצלה. אני קדוש. אני מסוגל להגיד את זה. אני קדוש. כן, אני קדוש. כשאתה יודע, אני טוב, העולם טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, אתה מסוגל להתחיל לדבר. אתה מסוגל לתת. המקום שבו האדם רק לוקח לעצמו כל הזמן, זה המקום שבו הוא בטוח שהעולם רע, והכל רע, ואם אני לא אחטוף וישמור לעצמי, אם אני לא אקנה באחרים ויקח מהם, לא יהיה לי כלום. לא יהיה לי קיום. כשהאדם יודע שהכל טוב, והשם הוא טוב, ואמא טובה, ואבא טוב, וכולם טובים, הכל טוב. העולם הוא בבסיס טוב. כשהאדם יודע שהכל טוב, כשהאדם יש לו תקווה, הוא מוכן לשחרר. הוא מוכן לתת לאחרים. הוא מוכן תור ילד לחברים שלו, תור אדם מבוגר, לוותר לאחרים, לתת צדקה, להיות במקום שהוא מעניק ונותן לאחרים, כי הוא יודע שהכל טוב, הוא יודע שאני לא אפסיד, לא יבושו ולא יקלמו, לא מפסידים. המקום של החוסר ביטחון, המקום של הפחד, המקום של הבושה, המקום שבו האדם בורח מהכרה בטוב ומטיב, מביא את הבן אדם לשנאת חינם, לנרגנות, לכעסים, לעצבים, לקנאה, לשנאה, למלחמות, למריבות, לכל כך הרבה דברים רעים. וכשאנחנו מפנימים את דרוש התקווה הזה, ויודעים שהקדוש ברוך הוא טוב ורחום ואוהב, ואת כל מה שהוא ברא את העולם זה לטובתנו, ושיהיה לנו אור, ושיהיה לנו מקסים, זה הכל, וכל מה שקורה, למרות שיש דברים לא ברורים בעולם, יש דברים שבסופו של דבר הכל לטובה, והכל רק טוב, אתה משתחרר, הנפש נרגעת. ואז אתה מסוגל לתת לאחרים, אתה מסוגל לאהוב אחרים, אתה מסוגל להיפתח לאהבה. התקווה הזאת היא דבר שכל כך בסיסי בחיים שלנו. בלעדיו אנחנו פשוט מתים מהלכים. פחדים, חרדות, עצבות, צער, טומאה, טמטום, כל הדברים הנוראים האלה. ולאמץ את התפיסה הזאת לחיים, של התפיסה של תקווה, התפיסה שהעולם טוב והקדוש ברוך הוא טוב, וכל המטרה של כל הבריאה לכל הדורות זה רק לטובה. על היטיב לנו, הקדוש ברוך הוא לחיוסינו כיום הזה. כן, זו התשובה שילד שואל, מה המצוות והחוקים האלה? וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות לחיותינו כיום הזה, הכל חיים, הכל טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטובה שלנו. והכל הולך להיות מקסים, הכל הולך להיות נהדר. עוד פעם, לא הכל עכשיו, יש קשיים, יש דברים לא פשוטים, יש דברים מורכבים, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יוביל את הכל למקום הנכון והמדויק ביותר. האמונה הזאת, התפיסה הזאת, גורמת לנו להסתכל אחרת על כל החיים, להסתכל אחרת על המציאות, וגם להסתכל אחרת על אנשים שיש לנו איתם אינטראקציות למיניהם, ביניהם גם דברים שאנשים לפעמים פוגעים, נכון? קורה שמישהו פוגע בך, קורה שמישהו פוגע בי, איך אני מסתכל על זה? הוא רע, הוא מושחת. מה הוא רוצה סך הכל? הוא כנראה טועה, הוא כנראה לא קלט, וזה מאוד מאוד חשוב ההסתכלות הזאת. דרך אגב, שים לב שיוסף הצדיק, מה שקורה כשהאחים הקדושים עומדים לפניו בפרשת ויחי, כן? בכל ה-318 פסוקים ששם השם לא מוזכר בכלל, כן? שם הוויה לא מוזכר. המקום הכי גדול בתורה ששם הוויה לא מוזכר זה 318 פסוקים שמדברים על הסיפור ההוא של מכירת יוסף עם כל הסיפור של מצרים. עד איפה הפעם הראשונה אחרי 318 פסוקים שמוזכר שם השם? ישועתך קיוויתי, השם. השם מוזכר לראשונה, השם השם, אחרי ה-318 פסוקים. שמתם לנו מספר 318? מישהו זוכר מה המספר הזה אומר? איי, 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 וירק את חניכיו, אליעזר, 18 ו-300. אומר רב צודויק, היה לנו פה שיעור ארוך על זה בעבר, אומר רב צודויק, ייאוש בגימטריה, 317. אברהם אבינו מוסיף את האחד לתוך הייאוש, ואז זה הופך להיות 318. ולפי זה מסביר רב צודק, הגמרא בסוכה אומרת שהייתה אישה אחת שקצצו לה ענפים ובנו מהם סוכה, ורב נחמן וכל הרבנים ישבו בסוכה הזאת. היא הגיעה וצעקה, גנבו לי את הסוכה, רב נחמן וכולו רבנן יתווה בסוכה גזולה, רב נחמן וכל החכמים ישבים בסוכה גזולה, צועקת וצועקת, ולדעש כך בו לא ישגיחו בה. למה? כי על פי ההלכה, ברגע שיש ייאוש ושינוי שינוי רשות, ייאוש ושינוי השם, ייאוש ושינוי, אז זהו, אין פה בעיה של סוכה גזולה. והיא צעקה וצעקה, היא ראתה שלא משגיחים בה. זאת אומרת, ככה מזלזלים באישה של סבא שלה, לאבא שלה. לאבא שלה היה 318 עבדים? אומר רב נחמן, לכו תפייסו אותה. ככה. אז מה זה אישה של אבא שלה היה 318? אבא שלה היה דלפון, היה לו גרוש על הנשמה, מה 318? רש"י מסביר מה הכוונה. אברהם אבינו, אני צאצאית של אברהם אבינו שהיה לו 318 עבדים. אז מה? זה אברהם אבינו? כאילו זה האור של אברהם אבינו? אברהם אבינו מישהו שהיה לו 318 עבדים? אומר רב צודק, מה האישה הזאת באה עכשיו וטוענת לדברי סופרים? עוד תזיין. נו, מה היא באה וטוענת האישה הזאת? אתם חושבים שיש פה ייאוש, ייאוש ושינוי, ולכן זה שייך לכם. אני צאצאית של אברהם אבינו, יש לו 318. זה אחד יותר מייאוש, האחד של הקדוש ברוך הוא שנכנס לתוך הסיפור, ואין ייאוש. אז לא התייאשתי, הסוכה עדיין שייכת לי. עוד פעם, אני לא יודע אם על פי הלוך היא צודקת, אבל רב נחמן אומר לכו תפייסו אותה. זה הכוח של 318. אני חושב שלא במקרה, אחרי 318 פסוקים בלי שם הוויה, מגיע לישועה שחוקי בשיא השם. אבל באותם פסוקים שיש לנו את כל הסיפור שם של, של יוסף הצדיק והכל, יוסף הצדיק נפגש עם האחים שלו בתחילת פרשת והיגש. הוא לא אומר להם, טוב יאללה, בואו נשכח את מה שהיה, מה שהיה היה, ובואו נשכח ונתחיל פרק חדש. חשוב לו מאוד לא להתגלות בפניהם, אלא להוביל אותם למסקנה שבסופו של דבר הסיפור הזה היה לטובה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. כל מה שקרה היה לטובה, הקדוש ברוך הוא ארגן את זה בצורה הטובה ביותר שיש. תתבוננו על הדברים שהיו נראים לכם כרעים ותראו שגם הם היו טובים. לא מספיק להגיד, טוב, יאללה, שים את הרע בצד וזהו. לא, תתבונן פנימה, תעמיק בהבנה, ותראה שגם הרע הוא בעצם טוב. הכל היה פה מתוכנן מעם השם לטובה הגדולה ביותר שיכולה להיות. זה מה שיוסף הצדיק גם מלמד את האחים שלו בכל הסיפור הזה, בכל התהליך שקורה שם, שמביא אותם למסקנה של טוב בדבר הזה. וההסתכלות הזאת היא הסתכלות מאוד מאוד חשובה ומאוד משנה על כל החיים שלנו. עכשיו, למה זה ממשיך הרב הרמח"ל ואומר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. והוא בא להסביר את הפסוק הזה. אומר, צדק זה כמו צדקה, זה שפע שצריך לבוא לעולם. הצדק משמיים נשקף, הוא נשקף משמיים, השפע נשקף מלמעלה, הוא ממתין לתקווה שתצמח למטה מן הארץ. שתצמח מלמטה מן הארץ. עד שעים עמדו על פתח קרקע ולא יצאו עד שיתפלל למען אדם הראשון, הלבנה מקבלת מן השמש, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, השפע נשקף מלמעלה, הוא ממתין לתקווה, שזה אמת מארץ תצמח, התקווה תצמח מלמטה, מן הארץ, ואז יגיע החיבור וירד השפע מהשמיים. מסביר הרמח"ל, מה התקווה הזאת שמחכים לה? למה זה נקרא אמת? תקוות אמת, שהוא הביטחון של אמת, שבוטחים בהשגחה. הביטחון האמיתי, הביטחון בקדוש ברוך הוא, וכל שאר ביטחונות בהשתדלות הם ביטחונות של שקר, וביטחונות של ביטחון בהשם וביטחון אמת. זה נפלא ביותר. יש המון ביטחונות בחיים. אנשים סומכים על כסף, אנשים סומכים על חסכונות, אנשים סומכים על חוכמה, אנשים סומכים על המון המון דברים בעולם. כל אלה ביטחונות של שקר. ביטחון בהשם הוא ביטחון באמת. התקווה שאנחנו מדברים עליה זה אמת מארץ תצמח. תקוות אמת תצמח מן הארץ, ועד הצדק משמיים נשקף, הצדק ירד לעולם. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. זה המשך הפסוק שהרמח"ל לא מציין פה. וביטחון באשר הוא ביטחון אמת, שנאמר, וידעת כי אני הוויה אשר לא יבוש וקובעי, לא איש אל ויחזה, ואם יתמהמה חכה לו, יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר, ואם אינו בעולם הזה הוא לעולם הבא. זאת אומרת, בסופו של דבר הישועה בו תבוא. תחכה לישועה, אבל יש פה עניין גדול מאוד שהוא מגדיר, החיקוי לישועה, הכיווי, הציפוי צריך להיות תקוות אמת. התקווה הזאת שהיא ממשיכה את הביטחון של אמת, זה התקווה של אמת. למדנו אתמול כבר שזה הבח, בך השם חסיתי, זה חבט אותיות התורה, שזה התקוות אמת, אבל פה זה ביטחון בהשגחה, ביטחון בהשם, לא להאמין בסיבות של השקר. בנושא הזה יש לנו הרחבה יפה שהרמח"ל בעצמו מרחיב בזה בכמה מקומות בספרים שלו, גם במסילת ישרים פרק כ"א. הוא מדבר על העניין הזה של ההשתדלות ואיך מתייחסים בצורה נכונה להשתדלות. הוא אומר, על כן חייב אדם להשתדל, איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי, אשר אין להימלט ממנו. כך לשון הרמח"ל במסילת ישרים. על כן אמרו, יכול אפילו יושב ובטל תלמוד לומר, בכל משלח ידך אשר תעשה. צריך לעשות. אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכרח. זה מוכרח, אדם צריך לעשות. זה גזרה, גזרת מלך, גזרה של הקדוש ברוך הוא, שאדם צריך לעשות השתדלות. בדרך השם, הרב הרמח"ל מתייחס גם כן לעניין הזה, בחלק ד' פרק ה', סעיף ב', הוא מדבר שם על העניין של תפילה. הוא אומר שיש עומק יותר בעניין של תפילה, כי האדון ברוך הוא נתן לאדם דעה להיות מנהיג עצמו בעולמו, בשכל ובתבונה. הצורה שבה העולם עובד, זה בשכל, בתבונה, בצורה הגיונית. כן? זאת אומרת, אנחנו לא חיים במערכת של ניסים. אנחנו חיים במערכת שבה יש כל הזמן פעילות שתלויה בבן אדם. בן אדם חולה, בן אדם בריא. עוד פעם, אנחנו יודעים שזה לא נעצר שם. יש גם מערכת משפט, כמו שהרב הרמח"ל קורא לזה בכל מקום, שהיא מתנהגת בשכר ועונש. זאת אומרת, אם מישהו חולה, כן, הוא הולך לרופא. אז היה פעם, אביז'ניצר רבי, הגיע זצ"ל, אביז'ניצר רבי אישי עצמו, שהגיע פעם לאיזה רופא, וכאב לו אגב, וזה, הרופא בדק אותו, ואז הרבי שואל אותו, קימטוס, ממה מגיע המחלה הזאת? מסתכל, הרופא, הוא היה רומני זקן, אתה יודע, ככה, מהדור ההוא, מסתכל, הוא אומר, דרבי וייסנישט, הרבי לא יודע מאיפה בא, לפני הווירס, הרבי עשה הווירס, העבירות, לכן, הוא קיבל, לא, הוא לא התכוון וירוס, וירוס, כן. ונאווירס, דרך בדיוק מכתב ווירס, דבר, זה קרנק, הרבה עשה עבירות, לכן הוא חולה, זה הרומני זקן. אבל ברור שזה לא תשובה של רופא, כן? יש סיבה טבעית למה הדבר קרה, ויש סיבה רוחנית של מערכת המשפט, כן? של הקדוש ברוך הוא עשה בעולם, כי בן אדם עשה עבירות, לכן הגיע העונש הזה, ויש דבר נסתר יותר ועמוק יותר, שזה הרמח"ל מדבר עליו הרבה, בדעת תבונס גם כן הרבה, על מערכת הייחוד. מערכת הייחוד. ייחוד זה בעצם לגלות את ייחודו יתברך בעולם. ובמערכת הזאת, כל מה שקרה עכשיו זה לטובה. נכון, זה מחלה, זה כואב, זה לא טוב, אבל זה לטובה. בסופו של תהליך, בסופו של דבר זה לטובה. אז יש פה באמת שלוש הסתכלויות. עכשיו אנחנו חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם דעה להיות מנהג עצמו בעולמו, בשכל ובתבונה. וצריך שכל, כי אם אדם עובד בלי שכל זה הפקרות, זה לא נכון. זה לא ביטוח. הסתכלות נכונה על החיים, זה להתנהג חכם. ומי שם עשה עליו להיות מפקח על צרכיו כולם, תדאג לעצמך. הקדוש ברוך הוא שם את הבן אדם בעולם במצב שצריך לדאוג לעצמו. והעניין הזה מיוסד, למה באמת זה ככה? שני שורשים. האחד, ליוקרו של האדם וחשיבותו, זה הכבוד של האדם, שניתן לו השכל והדעה הזאת להיות מנהל את עצמו כראוי, והשני, להיות לו עסק בעולם ולהיקשר בענייניו. וזהו, וזה ממה שמקיימו במצבו האנושי, שזה זכרנו למעלה, שהוא דרך חול ולא קודש, והוא מה שמצטרך לו בזמנו זה כפי סדרי ההנהגה. עכשיו, עצם זה שאדם צריך לטפל בעצמו ולדאוג לעצמו, זה באמת מצד אחד ירידה לו ולעניינו, אבל ירידה מצטרכת לו וגורמת לו אילוי אחריכם. זה כמו שמתבאר בחלק א', לא ניכנס לזה עכשיו. ואולם, כמו שירידה זו מצטרכת לו לפי עניינו בעולם הזה, הנה מצד אחר צריך שלא תרבה יותר ממה שראוי. זאת אומרת, העצם זה שאדם צריך להתעסק בפרנסה ולהתעסק בבריאות ולהתעסק עם כל הפרטים האלה בעולם, זה חשוב ורצוי, והאדם צריך להתעסק עם זה, ואם הוא מתעסק עם זה בצורה מדויקת ונכונה, זה מגביה אותו, זה מעלה אותו ומתקן את העולם כולו ביחד איתו. אבל מצד אחר, אם הוא מרבה יותר מדי, כי הנה כפי מה שירבה להסתבך בענייני העולם, אם בן אדם מתייחס יותר מדי, מסתבך יותר מדי, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר. הוא מתרחק ומתחשך, נכנס לחושך. והנה, הכין הבורא יתברך תיקון לזה. איך עושים? איך מתמודדים? מצד אחד, פרנסה, וזה לא רק פרנסה, זה כל הנהגת החיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במערכת שהיא נכונה. היא מערכת שעובדת בצורה טבעית. אני אוכל לחם, אני שבע, אני לא אוכל, אני אמות מרעב, חולה, בריא. זו מערכת שלמה שהיא מתנהלת בצורה מאוד מאוד ברורה. איך מתמודדים עם מערכת כזאת? כן? איך מתמודדים עם מערכת כזאת? לא, תכנס יותר מדי, אתה תאבד הכל. אתה תסתבר, אתה תתרחק מהאור העליון, אתה תהיה חשוך. אתה תעשה פחות מדי, לא טוב, כי אתה צריך את העילוי של זה. אז איפה שמו אותנו פה? באיזה מצב של ללכת על חוד החרב? אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך. והנה הכין הבורא יתברך תיקון לזה. והוא, מה התיקון? מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו יתברך, לעמוד לפני השם, וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו. דבר ראשון, לבטוח בהשם, לזרוק את החבילות עליו, להתקרב ולעמוד ולהתפלל לפניו, ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי, כראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו. זה ההתחלה. עד שכאשר יימשך אחר כך ושאר דרכי ההשתדלות, שהם דרכי ההשתדלות האנושי, הוא הולך אחר כך לעסק, פותח את המשרד, נכון, עושה הרבה פעולות, הוא לוקח תרופות, עושה ניתוחים וכולי, טיפולים, עניינים, מתנהל בדרך עולמית, בדרך טבעית. לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות וחומריות, כיוון שכבר יקדים ותלה הכל בו יתברך. ולא תהיה ירידתו ירידה רבה, אלא תסמך על ידי התיקון הזה שקדם בה. זאת אומרת שאתה בא ומצרף לפעילות העולם את התקווה מראש, את החיבור לקדוש ברוך הוא מראש, את המקום שהוא היוצר, הוא הבורא, הוא המנהיג, זורק את הצרכים שלי עליו, פותח את הנושא בלדבר איתו, אני מרומם את הכל ומכניס את הכל לפרופורציות הנכונות. זה הדברים שבעצם מעמיד הרמח"ל בדרך השם, באמת היא צריך ללמוד את כולו שם בצורה יסודית, אבל דרך השם חלק ד' פרקי סעיף ב'. בדרך עץ החיים, דרך עץ חיים, זה ספר שנתפס בדרך כלל בסוף המסילת ישרים, על החשיבות של לימוד קבלה, שם הוא כותב, ועל כן נקרא האדם עץ השדה, הוא אומר כי האדם עץ השדה, יען באמת הוא מן הארץ כמו העץ, ונמצא, שהחומר של האדם הוא עפר, והוא דבק באדמה, שהוא המקום שמקבל כוחו, ולכן נקרא האדם על שמה של האדמה, אדם, אדם מהאדמה, ושום אחד מאלה הדברים לא היה גורם לאדם לא עמל ולא תורח. עצם זה שהאדם הגיע מהאדמה, וכמו עץ השדה, לא גורם תורך. וגם שהיצר הרע שהיה לאדם הראשון, היה ממש כחות של בוכיה. הוא היה כמו עדין, 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 לא משהו רציני. כמו שהגמרא אומרת בסוכה, דפנו בית עמוד א', הוי מושכי האבון בחבלי ישב, שבהתחלה זה כמו חות של בוכיה, ואז האדם מגביר את היצר הרע לעצמו, שזה נהיה כעבותות הגלה חטאה, פשוט חבלים שקושרים את הבן אדם. ונמצא, אומר הרמח"ל, בדרך עץ חיים, שאף על פי שחומרו גס, החומר של האדם הוא גס, הוא אדמה, לא זה היה גורם תוקף היצר הרע שיש בו עתה היום. והאדמה, שהיא מקום קבלת ההשפעה, לא הייתה גורמת עמל ותורך לקבל המזון. ולכן אמר כי לא יצא מאפר אבן ומאדמה לא יצמח עמל. לא זאת הסיבה, כי אם העמל יצא מפני העוון. שאז הגיע בחלקו, כשהאדם חטא, אז הגיע בחלקו לתרוח בהשתדלות שאינו הולך אל התכלית שאליה, אשר אליה נברא. ומה שלא עשתה האדמה לאדם שיצא ממנה, עשתה האישה. כי כשיצא מן האדמה יצא בלא עמל, וכשנולד מאישה יצא לעמל. אז האדם הגיע לעמל. ופרש בכאן עיקר גדול, שעיקר העמל הוא אחר שהתחילו אנשים להוליד, והיינו קין, קין זה נקרא קינה דמסעבותה, הקן של הטומאה, כמו שכתוב בזוהר, כי אף על פי שגם אדם נטמא בחטאו, העיקר זוהמת הנחש יצא בבני חווה, כי בא אותה לזוהמה, ונמצא שהלידה כך הייתה לעמל, ולכן קין היה עובד אדמה, כי האדמה כבר נתקללה, נערה בעבור האדם, ארורה אדמה בעבריך, בעבורך, כי כאשר היה ראוי אדם להיות לו מנוחה מכל העמל, הנה האדמה המשפט מוכרח שכך תעלה כוחה, ולכן נערה, קין שיצא בבחינת עמל, לכן היה עובד את האדמה. טוב, אז פה הוא מדבר על הצורך של האדם בעמל, שמגיע בעצם מהמקום של העבירות. עכשיו, הוא אומר, בני אדם, זה באדר במורים, חיליק בייס, בפירוש על ייחוד העירה, כותב, בני אדם שמתנהגים כך, נדבקים בדרכי הטבע, ובוטחים הכל בהשתדלות שלהם, להשתדל לתקן הסיבות שיצאו מהם הפעולות. כן? סיבות שמהם יוצאים הפעולות, הם עסוקים בזה, ועל כן אינם מתעלים במחשבתם להבין רוממותו התברך שמו. ובאמת הם רחוקים ממנו התברך שמו, כי אינם רואים אפילו להיזכר בפניו. אבל בשעה שמעלים מחשבתם אליו, אדרבה, זה נקרא שמתגלה להם מה שבתחילה מתעלם בתוך עניין הספירות, ואז כבר לא בוטחים בהשתדלות, וזה עניין דנוכיס לי במחשבתי לעשרי, יורד המחשבה למקומו. זאת אומרת, פה הוא בעצם נכנס שיש תופעה כזאת שבו האדם מסתכל על הבריאה, והוא רואה שדברים הם לכאורה תוצאה של משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים על העולם, הוא נראה לנו עולם מעגלי. סיבה, תוצאה, סיבה, סובב ומסובב, וככה דברים מתנהלים ומתגלגלים בהשפעה של מה שעשיתי. עשית משהו, זה תהיה תוצאה. למה קרה עכשיו מה שקרה? כהשלכה של מה שקרה מקודם. זה מערכת טבעית. והטעות של המערכת הטבעית חושבת שהסיבות, שהתוצאה, הפעולות, הכל קשור אחד לשני, ולא מחוברים לקו. זאת אומרת, קו ועיגול זה שתי דברים, כמו שהרמח"ל אומר בהמשך בדרוש הכיווי, אומר הכיווי סוד ההתפשטות, קו המשפט, מה שאין כן העיגול שהוא דבר סתום מכל צד. זאת אומרת, העיגול הוא סתום, ואתה צריך לפרוץ את מעגל האומללות, את מעגל העוני, את מעגל הכאב, בסדר? סוג של מעגל של, שחוזר על עצמו. ברגע שאתה יוצא מהמעגל, אפילו במשהו, המעגל נשבר. דרך אגב, את זה רואים אפילו בחיים הטבעיים של האדם, כן? אנשים שנמצאים במעגל עוני, או במעגל של שיעבוד, או במעגל רע, זה מעגל שלא נגמר. זה מריבות שגוררות מריבות שגוררות מריבות, והמחלוקת לא נגמרת. איך שוברים את המחלוקת הזאת? עם קו של תקווה. הקו של תקווה שובר את המעגל ופותח דרך חדשה. אנחנו צריכים לפרוץ עם קו התקווה את המעגל של האומללות. לפרוץ את המעגל שבו אנחנו מסתובבים סביב הזנב של עצמנו ולא יוצאים ממנו, לפרוץ את זה עם קו של תקווה, זה התקווה שאנחנו מדברים עליה כאן. יש באדר במורוים, בעמודים תוף י' ד' תוף תזיין, הוא מדבר שם על ותפקחנה עיני שניהם. אומר, הנחש אומר לה, ונפקחו עיניכם, כן? אז הם ותפקחנה עיני שניהם. אומר, בהתחלה היו כמעט כמו מלאכים. מלאכים מתנהגים אחר השורש. זאת אומרת, יש את השורש שלהם, וזה מה שהם עושים. אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו. ואז, זה אנשים בעצם, אדם וחווה, היו כמו הולכים עם עיניים סגורות. נשענים על הציווי שקיבלו, נשען על מי שמבין אותו. ויניחהו בגן עדן בסוד מנוחה. כי היה מתנהג רק לפי ההערה העליונה מגעת אליו בכל רגע. ולפי מה שהוא מקבל, כך הוא עושה. זה היה המצב שלפני החטא. עכשיו, כשירדו ממדרגתם, ניתן להם להיות מפקחים על ענייניהם. האדם עמל, האדם מתעסק בעולם. ושיצטרכו הם להיות תמיד במחשבה סובבת, אפילו על ענייני העבודה, אפילו ברוחניות, בכל נושא בשביל. כי לא תגיע הערה פתוחה ומגולה להם, אלא בסיתום. אפילו הערות רוחניות מגיעות סתומות, ואתה צריך לפתוח את העיניים ולראות אותם. זאת אומרת, אין כבר את המצב הזה של הבהירות, של החיות, של המצב הזה של המנוחה הפנימית, של הוודאות הפנימית של המקום שאתה בוא, אתה יודע מה שאתה נמצא, איפה אתה נמצא ומה התפקיד שלך, אלא הכל מעופל. כמה שאתה מצליח להתקדם ולהגיע למשהו, אתה אף פעם לא יודע בוודאות מוחלטת איפה אתה נמצא, למה, כמה ואיך הדברים עובדים. וזה אומר, כי על כל פנים לא יעשה האדם אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בפועל איך הדברים מתנהלים? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שקורה. אבל הניח להם מקום, אומר הרמח"ל באדיר במרום, שסוף דבר יהיו מחשבותיהם תמיד בתנועה, לחשוב ולדאוג על הדברים. כן? זה, תמיד האדם נמצא, האדם פעיל, האדם חייב לפעול כל הזמן. שעשית רעך לא תתחזק בכתרוגים חס ושלום, שהם לא ייתו במעשיהם חס ושלום. וסוף דבר, להיות תמיד בדאגה. שיצטרכו הם לשמור את עצמם. ומה נולד אחר כך, עניין אחר בענייני העולם עצמו? שיצטרכו לחזור על פרנסתם וקיומם. אדם צריך לדאוג לפרנסה שלו, והוא עניין בזעת הפך תאכל לחם. וגם שם כבר שום אחד אינו עושה יותר ממה שנגזר עליו. ושהקדוש ברוך הוא רוצה, כן? הממעיט לא יחסיר, המרבה לא הותיר, שכולם ישתקפי אוכלו לקטו. כל אחד כמה שנגזר עליו משמיים, מקבל. איך אומר הזוהר הקדוש? שתו העם ולקטו, הם רצו ללקוט, שטות הייתה בהם. שתו מלשון שטות. איזה שטות? מה תרוויח? מה תרוויח? תרוץ קדימה, תרוץ אחורה, ימין, השמאלה, זה לא משנה. אתה לא תרוויח שום דבר יותר. אבל כאן אנשים רצים. זה הדרך של האנשים היום. למה? זה חלק מהטעות הגדולה. זאת הטעות הגדולה שבה בני אדם חיים היום. דיברנו על זה הרבה בסוגיות של ציצית, שזה באמת, הציצית באה להזכיר לנו את ההבנה האמיתית הזאת, שאתה לא אמור, כל הבגד הזה אנחנו לובשים רק בגלל שחטאנו. האדם לא אמור להיות מתנגד לבריאה ונלחם ומתאמץ. האדם אמור להיות במצב של מנוחה ויניחהו בגן עדן. האדם אמור לראות מציאות אמיתית וראיתם אותו וזכרתם את כל מציאות השם. הציצית באה בשביל להזכיר לנו את המציאות האמיתית שהייתה קיימת בעולם לפני החטא, לפני הנפילה, ושיש לנו תקווה ועתיד להתקרב חזרה למקום הזה. אומר, אבל הדרך הוא כך, אומר רמח"ל באדיר במורים, בתחילה היה האדם במנוחה כמו שאמרנו. הוא בא הנחש והודיע את חווה שיש דרך אחר בעולם. שלא מנוחה. שעד רבה, האדם ידע את העניינים ויפקח הוא על ענייניו. ויעשה הטוב בכוח עצתו הטובה וחוכמתו השלימה. וואו. ציעים לך מה שאתה רוצה להיות ככה הלאה, עם עיניים סגורות, הולך אחרי מה שאומרים לך, שאתה רוצה שאתה תנהל את העניינים. ואיתם כלואים. זאת אמירה. זה פיתוי. והמגיע וזה יותר הנאה ועונג לאדם כשיגיע לשלמות על דרך זה. אני יוביל את השלמות, זה בעצם מה שרב חיים ויטל אומר, ורבנו את זה, הנפש החיים מדבר את זה, מביא את זה מרב חיים ויטל, שהאדם נכנס במטרה טובה, ואז ערב זה הדבר בעיני חווה. הרב בעיניה, היא נהנתה מזה, ונתפתתה אחריו, וירדה לעץ הדעת, וניתן לה בהכרח מה שרצתה בבחירה. זאת אומרת, היא קיבלה כעונש את מה שהיא בחרה בו, כי בדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, וירדה, והורידה לאדם אימה, לכל אלה הדברים. והנה על זה הדרך, הולכים הדברים, מי שמתפתה בזה, וערב עליו פקיחות עיניו, אדם שנהנה מלנהל את העניינים, הוא רוצה להיות עם עיניים פתוחות, ואני אבדוק כל דבר, הוא לא רוצה להתמסר בידיים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם הוליך אותו בדרך זה, ונאמר בו בכל אשר תעשה. נכון? הפסוק שראינו שהמסל הסישורי מביא, והוא צריך לעשות כדי שתבוא לו ברכה. תעשה, תקבל, לא תעשה, לא תקבל. אבל אם הוא מניח זה הפקיחות עין, הוא משליך יעבור על הקדוש ברוך הוא, וזה מה שאמרו עליו, מלאכתך נעשית על ידי אחרים, הגמור בברוכס למדי עומד בייס. וכן אמרו כאן, מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ותראה שעל כל פנים אמרו, מניין שלא יהיה יושב ובטל. כן? וכי זה אי אפשר. אבל אם יתעסק רק בעבודה, כן? רק לעבוד את מה שצריך, ועבודת השם, אז מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אמנם עם כל זה, אינו ניצול מן הזה התפך, כי על כן נקרא עול תורה. כי תורה גם אמורה להיות בחוויה ולא בעול. היא גם אמורה להיות בעונג ובמנוחה. אבל היום זה כן נמצא בעול, כי באמת עדיין צריך פקיחות עין הרבה מאוד, כמו שכבר הזכרנו, מפני רוב הסיתומים, ואי אפשר להימלט ממנה לגמרי, כי אם בהתגלות, הייחוד העליון המתקן הכל, שאז העולם יחזור לתיקון, שזה התקווה שאנחנו חכים אליה. אבל זה המציאות שלנו היום בעולם. ולכן, אדם נמצא היום בשיקול גדול, כמו שהרמח"ל קורא לזה. זה נמצא במצב מאוד מאוד מסובך. מצד אחד, כמו שראינו בדרך השם, הוא צריך לפעול בעולם, והוא פועל בעולם, וגם בתורה, וגם בקדושה, וגם בעבודה, וגם בבריאות, וכל הנושאים, האדם פועל בעולם. נכון שהאדם יכול להמיר את הפעולות הכלכליות והאחרות בעול תורה, כי כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות עול דרך ארץ. אבל לפרוק עול לא שייך. אתה לא יכול להוריד אחריות מאז שבחרנו בעץ הדעת לקחת את האחריות על עצמנו, היא אצלנו. בהתחלה עשינו את זה מבחירה, קיבלנו את זה כהכרח, אבל זה אצלנו הבחירה, זה אצלנו הניהול של העניינים. ואם אנחנו לא מנהלים נכון, אנחנו יורדים ונופלים. אם אנחנו מנהלים נכון, אנחנו מתעלים, אבל זה בידיים שלנו. אנחנו יכולים להשיג בדרך הזאת הרבה יותר שלמות, אבל יש לנו תפקיד ויש לנו אחריות. מה המקום האמיתי שבו האדם צריך לעמוד? זה לעמוד לפני השם במציאות, זה לעמוד לפני השם לפני יום עבודה, ולהתפלל שחרית. לפני שהולכים טיפול רפואי, לדבר עם השם. לפני שהולכים לעשות, ללמוד תורה, להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. ברכו בתורה תחילה. שזה מקום שבו האדם מביא את המציאות ואומר, ריבונו של עולם, אתה אליך קיוויתי, כבוא קיוויתי השם ויית אליי וישמע שוועתי. הכל אתה בסופו של דבר, ופה הוא מחבר את כל הפעולות שהוא הולך לעשות בהמשך אל השורש העליון האמיתי, ואז הבן אדם לא ייפול, הוא רק יתקדם מהעבודה שלו. ובעומק של הדברים זה לבנות ביטחון של אמת, לא לבטוח בהשתדלות, כי זה ביטחונות של שקר, וביטחון בהשם הוא ביטחון באמת. וידעת כי אני הווי אשר לא יבוש וקובעי, לא ישאל ויחזב, ואם יתמהמה, חכה לו, לחכות לקדוש ברוך הוא, לקוות, לצפות לו. ואם אינו בעולם הזה, הוא לעולם הבא. זאת אומרת, לא תמיד אתה תראה את היישום של הדברים ואת הגאולה פה בעולם הזה. לפעמים, גם בעולם הבא. תקוות עניים תובד לעד, זה אי אפשר. אין מצב שתקווה עובדת. תקוות עניים תובד לעד, סימן שאלה, שאדם יקווה, וזה לא יקרה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, זה אי אפשר. זה אי אפשר. וזהו, לישועתך, קיוויתי הוויה, לזה השם הוויה, שהוא ראשית הכל, צריך שתהיה התקווה. ולא לשום כינוי, כן? לא לאלוקים, או כי יש מערכת שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, ואנחנו בעצם רוצים, זה כבר דיברנו אתמול, בשיעור הקודם, לחצות ולפרוץ את כל המערכת, ולהתחבר לשורש השורשים, להתחבר להווי, שהוא השורש של הטוב והכל בעולם, ולקבל משם את משפע מי ראשיתו. וכל המקווה, תפילתו עולה בלי אמצעי. התפילה עולה ישירות אל הקדוש ברוך הוא, לא על ידי מלאך, אלא לישועתך דייקה, לישועתך קיוויתי השם, כמו שמדבר לנוכח, ולא על ידי שליח, כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד הווי ממש. זאת אומרת, קו, יש פה שתי משמעויות לקו הזה. יש פה קו שבו אנחנו בעצם בוקעים את הקו, ואז מגיע הקו של השפע. התקווה והכיווי בעצם יוצרים קו שאנחנו בוקעים, והקו הזה יורד אלינו. אבל זה עד הווי ממש. יש וורט נפלא של אחידו במדבר קדימויס, אומר, אנחנו רואים בתפילה, את סמך דוד עבדך ומאיר עוז הצמיח וכרם לתורם של... דרך אגב, כמה ברכות יש בתפילה? 19. הרוי קייח אומר שכמה, הוא אומר את זה גם בנושא אחר, אומר כמה פעמים קבו, קיווינו, קיוויתי יש בתהילים? 19 פעמים יש, קבו, קיוויתי, קיווינו, הוא אומר את זה גם בנושא אחר, אבל שיש את המילים האלה בתהילים. אמר, ויש 19 פחות ב-18, ביניהם את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנות הרום ישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. כן? ישועתך קיווינו כל היום, זה שתי משמעויות, גם לישועתך, שתהיה ישועת השם, וגם לישועתך, לישועה שתבוא ממך קיווינו, ולא לישועות אחרות. מצפים לישועה, יש כאלה שאומרים, אבל גם אם לא אומרים, צריך לכוון את זה, מצפים לישועה, כן? אומר, שואל אחידה, אומר, לא מובן, אינו מובן. מה נתינתם? כי לישועתך קיווינו כל היום. צריך להיות צמח דוד עבדך, אנחנו רואים לזה, מתנהגים בהתאם. אם מהדין, נזכה גם בלי שנקווה. אם לא, מהיועיל הכיווי. אומר הרב חידה, כתוב במדרש, אם אין ביד ישראל אלא כיווי, קדיים לגאולה בשכר הכיווי. גם אם אין לעם ישראל שום דבר חוץ מכיווי, גאולה תבוא בזכות הכיווי עצמו. נראה את זה גם בעזרת השם בהמשך בדברי הרמח"ל. אומר, לפי זה מצוין, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות תרום ישועתך. אולי אנחנו לא ראויים, אבל כי לישועתך קיווינו כל היום, אנחנו מקווים. אז אם ככה, כדאי שתגלינו מגיע לנו הגאולה בעזרת השם. אבל זה דבר של לקוות, ליצור תקווה, ליצור קו. אנחנו יוצרים את התקווה בפעולה שלנו, בהשתוקקות שלנו, בגעגוע שלנו, והקדוש ברוך הוא מצידו ממשיך את הקו ומבין את השפע הגדול. בעזרת השם נמשיך את הנושא בשיעור הבא.